שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וארא תשפ"ב. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. הרש"י אומר מיד מה זאת אומרת וידבר אלוקים. אלוקים זה שם של מידת הדין. אומר רש"י, דיבר איתו משפט, זאת אומרת דיבר איתו קשה. למה? על שיגשה לדבר ולומר למה הרעות על העם הזה. על זה עונה לו הקדוש ברוך הוא ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. ואתם יודעים, יש דבר כזה שמישהו אומר אני עולה למעלה. הרי זה מיותר. אני עולה, זה ברור שזה למעלה. אז למה כאן כתוב וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. אשר גרו בה מיותר. אם זה ארץ מגוריהם, ברור שהם גרו בה. תכף נענה על זה, אבל לפני כן נמשיך. אומר רש"י בפירוש השני שמופיע בפסוק ת', אומר רש"י, ורבותינו דרשו שזה הולך, מה שהשם מדבר עם משה רבינו פה, זה הולך על מה שהוא אמר בסוף פרשת שמות, למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הירא לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין. חבל על האבות הקדושים שעבדו מן העולם ולא נמצאים. מה יש? כשביקש אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים. וכן יצחק, ערערו עליו על הבארות אשר חפר. וכן יעקב, ויקן את חלקת השדה לנטות אהולו, ולא ערערו אחר מידותיי. ואתה אמרת למה הרעותה? אז בעצם מה רש"י אומר לנו כאן? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תראה, האבות אברהם, יצחק ויעקב, אני הבטחתי להם את ארץ כנען, ולא נתתי להם. ולא רק שלא נתתי להם בפועל, אלא שכשאברהם רצה לקבור את שרה, לא מצא רק בדמים מרובים, זה עלה לו 400 שקל כסף. יצחק, רבו איתו הפלישתים על הבארות, והוא נאלץ לעבור דירה. יעקב, בא לקנות חתיכת אדמה, לשים את האוהל שלו ליד שכם, רצו ממנו 100 כסיתה והוא שילם. והם אף פעם לא ירהרו אחר מידותיי. ואתה אומר לי למה הרעות? כמה בעיות כאן. בעיה ראשונה, אם אתה מחפש לראות שהאבות הקדושים לא ירהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, נדמה לי שיש דוגמאות יותר טובות. למשל, אברהם אבינו לא ירהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא לא היה לו ילדים 100 שנה, גם כשלקחו לו את שרה פעמיים, פעם אחת פרעה, פעם אחת אבימלך, ואפילו כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לעקוד את יצחק, והוא חשב שהכוונה לשחוט אותו, בכל זאת הוא לא ירהר. אז אתה מביא לי דוגמאות שהוא שילם 400 שקל כסף? יעקב אבינו, היה לו בעיות הרבה יותר גדולות. יוסף, 22 שנה לא היה לו את יוסף, שהוא חשב שחיה רעה, החלט הוא טרוף טורף יוסף. אז אתה מביא לי דוגמה שהוא שילם 100 כסיתה ולא ירהר? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, לכאורה זה גם לא עומד על אותו מקום. מדוע? האבות הקדושים באמת לא ירהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל על מה? על בעיות פרטיות שהיו להם. לעומת זאת משה רבינו, מה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא? למה הרעות על העם הזה? על מה הוא אמר את זה? כשהוא רואה את עם ישראל משתעבדים, כשהוא בא לראות את אושוויץ, והוא צועק למה הרעות על העם הזה? אז זה בכלל לא עומד על אותו מקום שהאבות לא יראו. הם לא יראו על צרות פרטיות שלהם. אבל משה רבינו מתלונן על בעיה אחרת, על הבעיה של כלל ישראל. שאלה שלישית, אומר הרש"י, שאברהם אבינו בא לקבור את שרה ולא מצא לקבור אותה כי אם בדמים מרובים. זה לכאורה ממש לא נכון. כיוון שמפורש בתורה שהם התחננו לתת לו את זה בחינם. קודם כל בני חטא אומרים לו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ואז אומר להם אברהם, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפני, ישמעוני ופיגו לי באפרון בן צוחר, ואיתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה אפרון אומר? לא, מה פתאום? מה פתאום? קח את זה בחינם, הנה לעיני בני עמי נתתי עלך, קבור מתיך. אומר לו אברהם, די, נו, אם אתה לושמה עיני, נתתי כסף השדה כך ממני, והקברה את מיתי מלפניי. ואז עונה אפרון, לא, מה פתאום, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך מהי, ואת מתך קבור, נו די, לא צריך כסף. וישמע אברהם לאפרון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף. אז זה לא, אי אפשר להגיד שהוא לא מצא לקבור את שרה כי אם בדמים מרובים. זה לא שהוא לא מצא, הוא פשוט התעקש לשלם. שאלה שנייה, בעצם זהו, שלושת השאלות שאלנו. עכשיו, על השאלה השלישית, שלכאורה זה לא היה בדמים מרובים, על זה יש לי תירוץ. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, ורשי מביא את זה בפרשת ראה, ספר דברים, פרק י"ב, פסוק י"ז, שכשאברהם אבינו בא לקבור את שרה, הוא רצה את מערת המכפלה, והם באו ואמרו לו, אין בעיה, תקבל את מערת המכפלה, רק תחתום לנו על חוזה שאתה לא תכבוש את ירושלים בכוח. אם נרצה, ניתן לך. בכוח לא אתה, לא בנך ולא נכדך. ואברהם אבינו נאלץ לחתום על זה. למרות שאברהם אבינו יודע טוב מאוד מה יש בירושלים. הוא עכשיו הגיע מהר המוריה. הוא עכשיו הגיע מעקדת יצחק. הוא עכשיו אמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ועכשיו מחתימים אותו לא לכבוש את זה. אבל הוא חתם. זה נקרא דמים מרובים. דמים תרתי משמע. טוב מאוד. אלא מה? שזה בעצמו קושיה. אז למה הוא חתם? למה הוא חתם? הרי כשהוא בא לדבר עם בני חטא, כתוב בתורה שהוא אמר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. אומר רש"י, אם תרצו, אני גר. ואם תרצו, אני תושב. זאת אומרת, אם דברו איתי יפה, אני אתנהג כמו אורח, כמו גר. אבל אם לא, דברו איתי לא יפה, אז אני אהיה פה תושב, ואני אתלנה מן הדין, כי הכל שלי פה, זה ארץ ישראל, זה שלי. אז עכשיו, שהם מחתימים אותו על לא לכבוש את ירושלים, זה נקרא שהם מדברים איתו יפה או לא? כמובן שלא. אז למה הוא חתם? הוא יכל להגיד, אם ככה אני תושב, ואני לוקח את, את, את המערה הזאת מן הדין, זה הכל שלי. התשובה היא, אברהם אבינו היה בברית בין הבתרים, והשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. לכאורה, בסוף היינו במצרים רק 210 שנים. והתשובה היא, קושי השעיבוד השלים. אבל כתוב 400. לא, צריכים ללמוד היטב את הפסוק. בפסוק כתוב, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועוד, ועבדום ועינו אותם. וכל זה בסך הכל כמה? 400 שנה. ומי לידת יצחק, שאבותינו עוד היו בארץ, הם התנהגו כמו גרים, כמו אורחים, ולא כמו בעלי בתים. ממילא באמת מלידת יצחק, יש 400 שנה עד יציאת מצרים. אם ככה, עכשיו החשבון הוא פשוט. בעקדת יצחק, יצחק אבינו היה בן 37, ואז גם הייתה פטירת שרה. אם עכשיו אברהם אבינו יגיד, חבר'ה, אני תושב. אתה תושב, אתה לא גר? אז מעכשיו נתחיל לספור את ה-400 שנה? זאת אומרת שדוחים את יציאת מצרים ואת מתן תורה ב-37 שנה לפחות. וואה, זה בעיה. ואברהם אבינו עושה חשבון. מה עדיף לי? לחתום על הטופס ולהישאר גר, ואז מתן תורה יהיה מתי שנצא ממצרים, או לדחות את מתן תורה ב-37 שנה ולהקדים את בניין בית המקדש. וכמובן שהוא מעדיף את מתן תורה, כי בלי בית מקדש אנחנו חסרים הרבה, אבל בלי מתן תורה אנחנו אפילו לא יהודים. אז הוא מעדיף את זה והוא נשאר גר. הגיע יצחק אבינו, רבים איתו על בארות, והוא יודע שהוא יכול להגיד להם, לכו מפה כי אני אבא לבית, אבל אם הוא יגיד את זה, אז דוחים את מתן תורה עוד יותר, והוא מעדיף לעבור דירה ולהגיד, בסדר, אני הולך. הגיע יעקב אבינו, ושוב, מבקשים ממנו 100 כסיתה. הוא אומר, אין בעיה, אני אשלם 100 כסיתה, למרות שזה לא המחיר. העיקר, אני לא אבא לבית. למה? כדי לא לדחות את מתן תורה. אבל כל זה בתנאי שיהיה מספיק קשה במצרים, וקושי השעיבוד ישלים את התקופה. מי ראה את קושי השעיבוד? משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תראה, האבות לא ירהרו אחר מידותיי. על מה? על מה הם לא ירהרו אחר מידותיי? על זה שאני לא נתתי להם את הארץ, למרות שהבטחתי להם, אבל הם ידעו למה זה. הם ידעו שזה בשביל שיהיה מתן תורה בזמן. אבל זה הכל בתנאי שיהיה קושי השעיבוד, ואת זה אתה רואה. ואתה אומר לי, למה הרי אותה? אתה לא מבין למה? כדי להקדים את מתן תורה. עכשיו נראה מה אומר הפסוק. שאלנו מקודם, למה אתה אומר ארץ מגוריהם אשר גרו בה? אשר גרו בה מיותר. אבל התשובה היא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני גם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. אבל לא נתתי להם. כלומר, הם היו גרים שם. ולמה? כדי להקדים את מתן תורה? אז זה הכוונה, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. הם גרו, הם היו גרים בארץ. זה הטענה על משה רבינו. אז למה אמרת לי, למה הראות על העם הזה? יפה מאוד. ובזה יוסברו עוד כמה דברים, אבל לא נגיד את כולם, אבל רק אחד. רש"י אומר שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו את הארבע לשונות של גאולה, ומשה רבינו אמר להם את זה, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה אומר רש"י? למה הם לא שמעו אל משה? מה הם לא שמעו אל משה? אומר רש"י שהם לא קיבלו את התנחומים. איזה תנחומים? מה היה פה בית אבלים? לא עלינו. התשובה היא ודאי. הייתה פה נחמה, אתם סובלים, אבל תדעו לכם שזה כדי לצאת ממצרים יותר מוקדם ולקבל את התורה, ואת הניחומים האלה הם באמת לא קיבלו. טוב, עכשיו יש לנו כאן את ארבע לשונות של גאולה. אומרת התורה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אלה ארבע לשונות של גאולה. מה כתוב פסוק אחד קודם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. יש מחלוקת בגמרא במסכת ברכות, זאת אומרת ככה, יש דבר מוסכם שאיסורים ממרקים את אבונותיו של אדם. זה מוסכם. רק השאלה היא מאיפה לומדים את זה. אז דעה אחת, אומר רבי יוחנן, קל וחומר משן ועין. הדין הוא שעבד כנעני, אם האדון הוציא לו שן או עין, אז העבד יוצא לחירות. זה הדין, כך כתוב בתורה. אז בא רבי יוחנן ואומר, אם שן ועין, שזה רק אחד מעבריו של אדם, אם האדון הוציא לו את זה, אז העבד יוצא לחירות. אז איסורים שכל הגוף סובל, ולפעמים זה איסורי נפש, שבטח ובטח כל הגוף סובל, בוודאי ובוודאי שממרקים אבונותיו של אדם. כך אומר רבי יוחנן. אבל ריש לקיש חולק עליו. אומר ריש לקיש, אומר ריש לקיש, לומדים את זה מברית ברית ממלח. נאמר באיסורים, אלה דברי הברית. זה סוף פרשת כי תבוא. אחרי כל ה-98 קללות שכתובות שם, 98 קללות, אומרת התורה, אלה דברי הברית. יוצא שעל איסורים נאמר ברית. והשם מדבר עם אהרון הכהן ואומר לו, ברית מלח, כמו שמלח לא מתקלקל, ככה הברית שלי איתך לא תימות לעולם. אז לומדים ברית ברית ממלח. מה מלח ממתק את הבשר? אף איסורים ממרקים אבונותיו של אדם. שואלים, מה זה משנה מאיפה לומדים שאיסורים ממרקים את האבונות? העיקר שממרקים. תלמד את זה בקל וחומר משן ועין, תלמד את זה ברית ברית ממלח, מה אכפת לי? והתשובה היא, זה מאוד משנה מאיפה לומדים. כי מה קורה אם אדם סובל איסורים, אבל הוא מאשים את השכן שלו, הוא מאשים את אשתו, את בעלה, את הילדים, את כל העולם. והוא לא מאמין שזה מאשם. האם זה תופס או לא תופס? בוא נראה. רבי יוחנן אומר, לומדים את זה משן ועין. תגיד, כשהאדון מוציא שן או עין לעבד, אבל הוא עשה את זה בלי כוונה, אז מה הדין, העבד יוצא לחירות? התשובה היא לא. אז אם בן אדם סובל איסורים, אבל הוא לא מאמין שזה מהשם, אז לפי זה הוא גם לא יתמרקו אבונותיו. אבל לפי ריש לקיש שלומדים את זה ברית ברית מאיסורים, סליחה, ברית ברית ממלח, מה מלח ממתק את הבשר? אף איסורים ממרקים אבונותיו של אדם. מה הדין אם מלח נופל לסיר בטעות? הוא ממתק את הבשר? ודאי שכן. יוצא שגם אם האיסורים באים, שבן אדם לא יודע שזה מהשם, בכל זאת זה ימרק אבונותיו. אז עדיף כמו ריש לקיש. אומרים, זה מה שכתוב כאן בפסוק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. הם לא מאמינים שזה ממני, הם מאמינים שזה מצרים עושים את זה. אז לפי רבי יוחנן, שלומדים את זה מקל וחומר משן ועין, זה לא יעזור. האיסורים האלה לא ממרקים. אבל לפי ריש לקיש שלומדים את זה ברית ברית ממלח, אז זה בכל זאת עוזר, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, ואזכור את בריתי, ברית ברית ממלח, ואף על פי שהם חושבים שזה המצרים עושים, אני אתחשב בזה, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. טוב, נעבור קדימה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון להתחיל לעשות את המכות במצרים, והמכה הראשונה היא כמובן מכת דם. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. ואחרי זה בא התיאור של המכה שבאמת הגיעה, נורא והיום. עכשיו, חז"ל אומרים לנו, ממכת דם העשירו אבותינו במצרים. זאת אומרת, המצרים לא היה להם מה לשתות, אז הם נאלצו לקנות מים מהיהודים, ואבותינו העשירו ממכת דם. יש לי שאלה. למה מכרו להם מים? למה מכרו להם מים? הם לא יכולים לשתות? תן להם שבוע בלי מים, ולך הביתה. מה, אתה רוצה, מתלכלך על 100 דולר? הוא בא לקנות המצרי, שואל את היהודי כמה זה עולה, אומר לו היהודי, עכשיו יש לנו מבצע ליטר וחצי 150 דולר, אבל רק אם אתה קונה שישייה. אבל למה אתה מתלכלך איתו על 100 דולר? תן לו בלי מים שבוע, קח את כל הקופה ולך הביתה. למה להתלכלך? התשובה היא, אמר רב שולם שבדרון זכר צדיק לברכה, שהשאלה הזאת נובעת מזה שאנחנו את פרעו ואת המכות ואת השעיבוד אנחנו מכירים מהארגז חול בגן. ואותו פרעו ואותו מכות נשאר לנו מאז עד היום. בואו נעביר את זה למקום קצת יותר קרוב לשכל שלנו, ונראה שאין שאלה בכלל. תארו לעצמכם שבסוף השואה היה באושוויץ מכת דם לנאצים ולאוקראינים. יופי. נכנס קצין נאצי לצריף של היהודים, הקצין הזה יש לו מגלב ביד, אקדח בחגור, הוא נכנס והיהודי רואה אותו ויוצא לו כל החשק. כי הנאצי הזה זה זה שהרג אתמול את אשתו ואת הילדים שלו, וזה זה שהיום פירק אותו מכות, והנאצי רואה את היהודי עם כוס מים ביד ושואל אותו מה זה? והיהודי אומר לו, זה, 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 זה מים אדוני. אומר לו הנאצי, אז תן לי. שאלה, למה הוא נתן לו? אין פה שאלה, נכון? עכשיו, אבותינו היו שבועים במצרים 210 שנים. אז יש לך שאלה למה הם נתנו להם? הם פחדו. זה הכל. אלא מה? עכשיו יש שאלה חדשה. אז אם ככה, למה המצרים שילמו? שיקחו בלי לשלם. והתשובה היא, כי אם המצרי לא שילם, אז זה נשאר להיות דם. ואפילו אם זה היה מים ביד של היהודי, שזה עבר ליד של המצרי, זה נהיה דם. אז לא היה להם ברירה, הם היו חייבים לשלם. אז בואו נחזור לאושוויץ. אז שואל הנאצי הזה את היהודי, תן לי את זה, היהודי נותן לו, והנאצי אומר, אבל זה דם. הוא אומר, לא, 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 אדוני, בבקשה, תן לי רגע, הנה, תראה, זה מים. הנאצי לוקח את זה שוב, וזה שוב דם. והנאצי אומר, אז מה זה? והיהודי רואה את כולו מפחד, ואומר, סליחה, אבל אמרו שרק אם תשלם. והנאצי הזה שואל, בכמה? אז היהודי אמר לו, ליטר וחצי, 150 דולר, רק אם אתה קונה שישייה? לא, לא. בדיחות כאלה זה טוב בשביל גן שושנה. במציאות, היהודים רעדו מפחד. אז הם לא אמרו את הבדיחות האלה. אז מה כן הם אמרו? כבודו, כמה שאתה רוצה, אני בשמחה הייתי נותן לך את זה בחינם, אבל כמה שאתה רוצה. נו, ואז? ואז הנאצי שם חצי שקל על השולחן, זה נהיה מים? בטח לא. ואם זה היה שקל שלם, גם לא. ב-10 שקל, ב-100 שקל, מי קבע את המחיר? על כורחנו, צריך לומר שהייתה השגחה פרטית על כל כוס מים ועל כל מצרי, שעד שהוא לא ישלם כמה שהוא צריך לשלם על הכוס מים הזאת לפי הרשעות שלו, עד אז זה לא הפך להיות מים בהשגחה פרטית. אז אנחנו מבינים איזה בית ספר לאמונה היה שם. כי הרי זה ברור שאת המכות הקדוש ברוך הוא הביא על המצרים לא בשביל להוציא את עם ישראל משם. להוציא את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יאספו וכולנו בחוץ. הוא עשה את המכות רק כדי ללמד אמונה, כי אבותינו היו שבויים אצל עובדי אלילים, המצרים היו עובדי אלילים, וברור שזה השפיע על אבותינו. הרי כך אמר עוז השר של מצרים לקדוש ברוך הוא כשהטביע את המצרים בים סוף, אמר עוזה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אילו מאילו? אז אבותינו התקלקלו. להוציא את אבותינו ממצרים בכלל לא הייתה בעיה, הבעיה הייתה להוציא את מצרים מאבותינו. בשביל זה באו מכות, ללמד אמונה. זה היה בית ספר לאמונה, המכות האלה. נגמרה מכת דם אחרי שבוע, ואחרי עוד שלושה שבועות של התראה, הגיעה מכת צפרדיה. ובסוף מכת צפרדיה, שהייתה מכה נוראה ואיומה, בסוף המכה הזאת, קורא פרעה למשה רבינו ואומר לו, נו די מספיק. אומר לו משה רבינו, אתה יודע מה? התפאר עליי. בוא, תגיד לי, מתי אתה רוצה שהמכה תיפסק? תן לי תאריך, נו, תן. עכשיו, מה ענה פרעה? מחר. למה מחר? אתה נהנה מזה? מה, אתה רוצה להרוויח עוד יום של מכה? והתשובה היא, פרעה היה בטוח שמשה רבינו מחשף. וכישוף יש לו תאריך תפוגה. אז הוא אמר, אם משה רבינו מציע לי להפסיק את זה, בטח הוא לחוץ, הוא יודע שזה עומד לפוג. אז אני אגיד לו מחר, ונראה אם הוא יכול לעשות את זה. אמר לו משה רבינו, אין בעיה. אני אבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק את המכה מחר. למען תדע, כי אין כהשם אלוקינו. אתה תראה מזה, א', שאפשר להתפלל והוא שומע תפילה, הקדוש ברוך הוא. אתה תראה שאני מדבר איתו והוא שומע. אתה תראה שזה הוא זה שעשה את המכה הזאת, וזה לא כישוף. אתה תראה שיש שכר ועונש. אתה תראה הכל. זה למען תדע, כי אין כהשם אלוקינו. אחרי שהגיעה, נגמרה מכת צפרדיה, אז הגיעה מכת קינים, וזה מכה לא נעימה בכלל. כידוע שהמכה הזאת לא נגמרה אפילו עד היום. כל ילד שהולך לגן סובל מהמכה הזאת. אבל במצרים חז"ל אומרים שהיו קינים גדולים, גדולים או גדולות, קינים גדולים מאוד, בגודל של ביצת תרנגולת אפילו. וזה מאוד לא נעים לראות קינה בגודל של עכבר, אה? וזה מה שהיה במצרים, וכל עפר ארץ מצרים היה קינים. דבר מזעזע. הושלמו שלושת המכות הראשונות, ואז קורא פרעה לחרטומים ואומר להם, מה אתם אומרים על מכת קינים? אמרו לו, אצבע אלוהים היא. איי, איי, איי. אפילו הכופרים האלה כבר מודים שיש אלוקים. לזה באו המכות, ללמד אמונה את עם ישראל. רק בשביל זה באו המכות. עכשיו, נדייק משהו במכת צפרדיה. בצפרדיה כתוב ככה. ויומר השם אל משה בו אל פרו ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. ואם מהן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדאים, ושרץ היעור צפרדאים. ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים. חז"ל מסבירים, מה זה נקרא, ועלו ובאו בביתך, לאן הם יעלו? מה, פרעה היה גר בקומה עשירית, הם צריכים לעלות במעלית? אומרים חז"ל, אמר לו משה רבינו, תראה, עכשיו הולך מכת צפרדיה. אבל יש לנו כמה סוגים. יש לנו את הקטנות 5x5, סולידיות. יש לנו גם את הבינוניות. ויש לנו את האקסטרה לארג', 30x30, חבל לך על הזמן. אלה כשהן עושות קווה קווה, אתה על התקרה. ואם הן קופצות עליך, אתה מת מפחד. אלה המעולות. ואותם אני שולח אליך, שנאמר, ועלו המעולות ובאו בביתך. ואיפה הם יהיו? בחדר משכבך ועל מיטתך. אתה בא לשכב, אתה רואה מזרון ירוק, ג'לי. אם אתה שוכב, אתה עושה קווץ'. טוב, אתה לא חייב לשכב. אבל, הרי זה מכה של שבוע, אז בסוף אתה תשכב. ברגע שאתה נשכב, יש לך מזרון קפיצי עם מוזיקת רקע, קווה, קווה, קווה. אין צורך להחליף בטריות, אי אפשר להנמיך את הווליום, וגם אי אפשר להחליף שיר. שבוע שלם. חוץ מזה, הם יהיו גם בתנוריך ובמשארותיך, כלומר, בתוך האוכל יהיו הצוורדעים. למשל, אם אתה בא לעשות סנדוויץ', אתה חותך שתי פרוסות, אין צורך למרוח, זה כבר מרוח. אם אשתך עושה לך עוגת טורט, יוצא עוגת שכבות. שכבה ראשונה צפרדעים, שכבה שנייה צפרדעים, ולמעלה במקום דובדבן, עוד צפרדעים על השון בחוץ. ואם אתה קונה במבה ביסלי וכאלה, יש לך הפתעה בסקית. וחוץ מכל זה, ובך ובעמך ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים, ורשי אומר, מה זה ובך ובעמך? בתוך מאיהם נכנסים ומקרקרים. זה הזוועה המכה הזאת. וכל זה למה? להראות שהקדוש ברוך הוא משלם הכל במידה כנגד מידה. מה שבן אדם עשה, את זה הוא מקבל. במכת צפרדיה, לקום מפני שהם עשו צעקות על היהודים. נו תקום, נו תלך, צעקות. אתה יודע לצעוק. יופי. קבל עכשיו מכה מבריות שיודעות לצעוק הרבה יותר טוב. או-הו, מיליארדי צפרדעים עושים קווה-קווה 24 שעות ביממה, 24-7 כמו שאומרים. תראה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על המים, בעל הבית על בריאות המים, בעל הבית על הכינים, בעל הבית על חיות, מכת ערוב. הוא הבעל הבית של כל העולם כולו, ואין לו בעיה לשלם בכל דבר מידה כנגד מידה, מה שתעשה, תקבל בחזרה. ורק נזכיר, בא פעם יהודי לאדמור מגור, זכר צדיק לברכה, ואמר לו שהוא מלמד בכיתה, ובכיתה הזאת יש ילד שלא עלינו, יש לו פרצוף מאוד מאוד משונה, והילדים צוחקים עליו. כמה פעמים שהוא דיבר זה לא עזר. מה לעשות? אמר לו האדמור מגור, תגיד להם שבתורה כתוב את המילה, והיכהו. מה מיוחד במילה הזאת? שאפשר לקרוא אותה מימין לשמאל, אבל גם משמאל לימין. תגיד להם שמי שמכה את חברו, יכול לקבל את זה גם בחזרה. והיכהו, קוראים את זה מימין לשמאל, משמאל לימין. כי הקדוש ברוך הוא תמיד משלם במידה כנגד מידה. ואם בדברים לא טובים זה ככה, אז בדברים טובים, על אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא משלם במידה כנגד מידה, וכך אומרת הגמרא, מרים שעמדה שמה והסתכלה מה קורה עם משה רבינו בתיבה בתוך היאור, כתוב ותתצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? בעד זה, כשהיא נהייתה מצורעת, כל עם ישראל חיכה לשבוע ימים עד שתתרפא, ואפשר יהיה להמשיך לנסוע. כי הכל במידה כנגד מידה. אדם שמיטיב לאחרים, הקדוש ברוך הוא מיטיב לו. וחס וחלילה אם אדם עושה ההפך, אז ההפך. וכך זה קורה. וזה משנה במסכת אבות, על דעתפת, התפוך, כתוב שהילל ראה גולגולת שצפה על פני המים. אז הוא אמר לגולגולת, על דעתפת, התפוך, רצחת, אז רצחו אותך. ככה זה עובד. והקדוש ברוך הוא אבל את כל זה עוטף כביכול בסיבות כאילו הכל טבעי. אבל מי שיש לו עיניים ורואה ומתבונן יודע שזה הכל בהשגחה פרטית, הכל זה שכר ועונש, הכל הוא יתברך, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. לכל המעשים כולם. רק צריכים עיניים להתבונן ולראות שזה באמת הוא. יהי רצון שנזכה לדברים טובים, ואיך הוא אומר בתחילת הפרשה, אני השם, אומר רשי, מה זה אני השם? נאמן לשלם שכר. זה מה שרשי אומר מיד בהתחלה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם, נאמן ליתן שכר. האבות הקדושים עבדו אותי בכזאת נאמנות, ואני נאמן לשלם שכר. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, והלשון האחרונה של הגאולה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם ללוקים. רצון שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו כבר את הלשונות של הגאולה, ובכל לשון של גאולה יגאל אותנו, מכל צרותינו, ומכל עוגמס נפש, ומכל צרה, ואח טוב החסד ירדפונו כל ימי חיינו, ושבנו בבית השם לאורך ימים, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.